שלום וברכה, מסכת יבמות דף ממתת, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, אומרת המשנה. איזה הוא ממזר? כל שאר בשר שהוא בלא יבוא, זה דברי רבי עקיבא. הוא מסביר רש"י, כל קורבה שהיא בלב, אפילו אם אין בה עונש כרת. למשל, אנוסת אביו כשיטת רבי יהודה, שהיא אסורה על בנו בלב, שלא יגלה כנף אביו. ודוגמה למחמת קורבה, כגון נושא חלוצתו, שיש עליו איסור לב שלא יבנה. וזה נקרא לאו דקורבה בלא איסור קרת. שמעון התימני אומר שההגדרה של ממזר זה כל שחייבים עליו קרת בידי שמיים. ולכן למשל מי שנושא את חלוצתו, אז הילד שיוולד לא יהיה ממזר. ואומרת המשנה והלכה כדבריו. והדעה השלישית ורבי יהושע אומר כל שחייבים עליו מיתת בדין. וממילה יוצא שרבי יהושע המקל ביותר בהגדרת ממזר, שמעון התימני מחמיר יותר מרבי יהושע. כי הוא כולל כל לאו שחייבים עליו כרת, ורבי עקיבא הוא המחמיר ביותר, כי הוא מגדיר ממזר, על כל קורבה שהיא בלאו אפילו אם אין בה כרת. וכך אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, וכתוב בה, איש פלוני ממזר, והסיבה כי הוא נולד מאשת איש. ועל בסיס זה אומר רבי שמעון בן עזאי, שהמגילה באה לקיים דהיינו לתמוך בדברי רבי יהושע, שממזר הוא דווקא מחייבי מיתות בדין, כפי שתרחו להדגיש במגילת היוחסין. הוא מסיים את המשנה, אשתו שמתה מותר באחותה. ואם גרשה ומתה לאחר מכן, גם אז הוא מותר באחותה. וגם במקרה שלאחר שהוא גרש אותה, נישאת לאחר ומתה, שוב יהיה הדין שהוא מותר באחותה. ועל אותו עיקרון, יבימתו שמתה מותר באחותה, וכן אם הוא חלץ לה ומתה מותר באחותה, ואם אחרי שחלץ לה נישאת לאחר ומתה, גם אז מותר באחותה. ושואלת הגמרא, מה הייתה מעד רבי עקיבא? מה המקור לדבריו? שכל מי שנולד מקורבה שיש עליה איסור של לא יבוא נחשב ממזר. ונעל כך הגמרא עד הכתיב, נקרא בפנים, לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. במשמעות הפסוק, כנף שראה אביו לא יגלה. והמילה ראה זה לשון נקייה לקיום יחסי אישות, וסבר לרבי עקיבא כשיטת רבי יהודה דאמר באנוסת אביו הכתוב מדבר. דהב ילה חי ולהבין, ויש אליה את איסור הלב שלא יגלה, וסמך לי, וסמוך לפסוק זה כתוב, נקרא בפנים, לא יבוא ממזר בקהל אדוני, גם דור עשירי לא יבוא לו בקהל אדוני. על מה? תאמר שהסיבה שהתורה הסמיכה את שני הפסוקים, כדי לומר לך, מהנה וממזר. שמי שנולד, מאיסורי בעה שעליהם דיברה התורה, בפסוק לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו, שאמרנו שזה מדבר באנוסת אביו, הוא נחשב ממזר. וזה המקור לשיטת רבי עקיבא, שכל שאר בשר שנמצא באיסור לאו בלבד, הרי הוא ממזר. עד לכאן ראינו את המקור לשיטת רבי עקיבא כפי שהיא מוזכרת במשנה. ושואלת הגמרא, ולרבי סימאי, שהוא מסביר שרבי עקיבא הגדיר ממזרים בהגדרה רחבה יותר, דמרבה שאר חייב ולהבין, דלאו דשאר, הוא מסביר רש"י, שלפי רבי סימאי, רבי עקיבא אמר שממזרים מגיעים גם מחייבי להבין אפילו שלא מחמת קורבה. כגון מי שמחזיר גרושתו משנישאת לאחר, שהיא עליו באיסור לאו, או כגון מי שמתחתן עם נתינה, שהיא מצאצאי הגבעונים, והיא אסורה לישראל באיסור לאו שלא תתחתן בם, שהרי הגבעונים משבעה אומות הם. או כגון עמוני שנשא את בת ישראל, שגם הוא באיסור לאו. אז אומר רבי סימאי שלפי רבי עקיבא, כל הבנים שנולדים מאיסורי לאו כאלה הרי הם ממזרים. ולרבי ישבב שמרחיב את ההגדרה של רבי עקיבא לעניין ממזר, דמרבה אפילו חייבי עשה, כגון האיסור להתחתן עם מצרי או אדומי קודם ג' דורות מאז שהם התגיירו, דכתיב דור שלישי יבוא להם, ולא דור ראשון ולא דור שני. ואומנם זה נעבר בלשון חיובית, שדור שלישי יבוא, אז יש פה בעצם לאו הבא מכלל עשה, שדור שלישי כן יבוא, אבל דורות לפני כן לא יבואו בקהל, ומבחינת הגדרה הוא נחשב כעשה. אז בין לרבי סימאי, בין לרבי ישבב, מה המקור לשיטת רבי עקיבא? ונעל כך הגמרא, נפקא להו, הם יוציאו את שיטת רבי עקיבא מי ולא. דהיינו שהתורה יכלה לכתוב לא ייקח איש את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו. ומזה שהוסיפה התורה את הוו במילה ולא יגלה כנף אביו, לרבי סימאי זה בא לרבות, שגם שאר חייבי להבין נחשבים ממזרים לרבי עקיבא, ולרבי ישבב זה בא לרבות, שאפילו חייבי עשה נחשבים ממזרים לשיטת רבי עקיבא. ועוברת עכשיו הגמרא לדעה השנייה במשנה, ושמעון התימני, מה המקור לדבריו? שממזר זה רק מילב שיש בו קרת. עונה הגמרא שהוא סבר לה כרבנן, דאמרי, שמה שכתוב בפסוק לא יגלה כנף אביו, לא מדובר כשיטת רבי יהודה באנוסת אביו, אלא בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר. דהביה לה חייבי כריתות, ששומרת יבם של אביו זה אשת אחי אביו שנמצאת עליו באיסור קרת, גם אחרי שאח של אביו ימות, והאיסור הזה מופיע בספר ויקרא. אז הסיבה שחזרה התורה וכתבה את זה במשנה תורה, דהיינו בספר דברים, משום וסמך לי, כדי לסמוך את זה לפסוק, לא יבוא ממזר. ועל ידי כך רוצה התורה ללמד אותנו, על מה? תאמר, שמחייבי כריתות אבי ממזר. ועוברת עכשיו הגמרא לדעה השלישית במשנה, ורבי יהושע, שהוא אמר שממזר זה רק מילב שיש בו מיטת בית דין, מה מקור לדבריו? עונה הגמרא, לכתוב רחמנה לא יגלה. כלומר, אם הפסוק מדבר בשומרת יבם של אביו, כשיטת שמעון התימני, או שהפסוק מדבר באנוסת אביו כשיטת רבי עקיבא, אז מספיק היה לכתוב לא יגלה כנף אביו, ומהסמיכות לפסוק לא יבוא ממזר בגלל השם, היינו לומדים שיש ממזר מחייבי כריתות לשיטת שמעון התימני שמסביר כרבנן, או שיש ממזר מחייבי לוין לשיטת רבי עקיבא שסובר כרבי יהודה. ומדוע כתבה התורה גם לא ייקח איש את אשת אביו? שהרי כל שכן שמי שנולד מאיסור אשת אב שזה בקרת ומיטה שהוא ממזר. אז מה שאמרה התורה לא ייקח, למה לי? אלא אומר רבי יהושע, לאו אחי כאמר, האם לא זה מה שבאה התורה ללמד אותנו? שמהמילים לא ייקח עד המילים לא יגלה, זה מה שמגדיר מה הווי ממזר. אבל תפי לא הווי ממזר. דהיינו שבאה התורה ללמד אותנו, שההגדרה של ממזר זה על פי מה שמופיע בין המילים לא ייקח לבין המילים ולא יגלה. מזה נלמד את הגדרת ממזר, שזה כמו אשת איש, שזה איסור לאו שיש עליו חיוב מיטת בית דין. ושואל רשי, אז אם כך, מה באה התורה ללמד במילים לא יגלה כנף אביו? והוא מתרץ שלשיטת חכמים שהעמידו שמדובר בשומרת יבם, זה כדי לעבור עליו בלאו נוסף, כך שסך הכל עוברים על זה בשני לאווין, גם ערוות אחי אביך לא תגלה, וגם עליו שלא יגלה כנף אביו. ואם נסביר את הפסוק שהוא מדבר באנוסת אביו, כשיטת רבי יהודה, הרי שבא הפסוק להשמיע לנו את עצם האיסור של אנוסת אביו. כך שלפי רבי יהושע, אשת אב שהיא כתובה בין המילים לא ייקח ללא יגלה, היא המגדירה את איסור הממזרות, אבל תפי לא אבי ממזר. ומה שמוזכר בהמשך הפסוק, דהיינו לא יגלה כנף אביו, זה לא בא להגדיר ממזר. ובאותו עניין אמר אביי, הכל מודיעים בבעל הנידה. אפילו שיש עליה איסור קרת, הפכנו דף ועל הסוטה, שהיא אשת איש שזינתה והיא אסורה על בעלה בלאו, שאין הוולד ממזר. דף על גב שיש פה איסורי לאו, מודה רבי עקיבא, שאין הוולד ממזר, וגם שמעון התימני מודה שהוולד לא ממזר, ומנמק אביי. ולד שמגיע מנידה הוא לא ממזר, דה תפסה בקידושין, שנאמר, נקרא בפנים, ואם שחוב ישכב איש אותה, ותהי נידתה עליו, ותם ישיבת ימים וכל המשכב אשר ישכב עליו יתמה. ומזה שנקט הפסוק לשון ותהי, שזה לשון של הוויה, למד אביי שאפילו בשעת נידתה תפסה בקידושין. ויש כלל שאומר שתנאי בסיסי להגדרת ממזר, שהוא נולד מאישה, שאין קידושין תופסים בה. והנימוק לגבי ולד המגיע מסוטה, נמי דה תפסה בקידושין. מאותו טעם שהרי גם לאחר שזינתה לא פקעו ממנה הקידושים הראשונים, שהרי הוא עדיין צריך לגרשה בגט. ושוב, לפי אותו כלל, אין הגדרה של ממזר שנולד מאישה שקידושים תופסים בה. הוא מביא הגמרא סייעתא לדברי אביי, תניא נמי אחי, שנינו כך גם בברייתא. הכל מודים בבעל הנידה ועל הסוטה ועל שומרת יבם שאין הוולד ממזר. והוסיפה הברייתא גם את שומרת יבם, שאם היא נבעלה לאחד מן השוק בלא חליצה, שאין הוולד ממזר. ואומר רשי שגם פה הטעם כי קידושים תופסים בה, שניתן לדייק בלשון הפסוק שכתוב לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, והמילה תהיה זה שוב לשון הוויה, מה שאומר שהמשמעות לא תהיה אשת המת, הכוונה לא תתקדש אשת המש בקידושין לאיש זר, מה שאומר שקידושים תופסים בה. וממילה נשאלת השאלה, למה אביי לא הזכיר גם את שומרת יבם? עונה הגמרא, ואביי שומרת יבם מספקה לי איקי רב איקי שמואל. שהסיבה שאביי לא הזכיר את שומרת יבם, כי בשונה מנידה וסוטה, ששם יש הסכמה שהוולד לא ממזר, לגבי שומרת יבם יש מחלוקת. שרב אומר בדף צדיק בית, מניין שאין קידושים תופסים ביבמה, דכתיב לא תהיה אשת המת לאיש זר, והוא לומד לא תהיה בהוויה לזר, כך שלפי רב הוולד ממזר. ושמואל לעומת זאת חולק עליו שם, ואומר בעניות דעתנו היא כן צריכה גט, כי הקידושים לאיש זר כן תופסים בה. והסתפק אביי בהבנת לשון הפסוק לא תהיה אשת המת, האם זה כמו שאמר רב שאין קידושים תופסים בה והוולד ממזר, או אולי כהבנת שמואל, שיש פה איסור לאו, אבל קידושים כן תופסים בה. ציטוט מהמשנה אמר רבי שמעון בן עזאי, מצאתי מגילת יוחסין וכו'. ומביאה גמרא תני, שנינו בברייתא. שמעון בן עזאי אומר, מצאתי מגילת יוחסין בירושלים, וכתוב בה, איש פלוני ממזר מאשת איש. ודבר נוסף וכתוב בה, שמשנת רבי אליעזר בן יעקב קו ונקי. וקו זה מידה קטנה, כלומר, במקומות מועטים נזכרים דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, במשנה או בברייתא, ודבריו הם נקיים, זאת אומרת שבכל מקום שהוא נזכר הלכה כמותו. ודבר שלישי וכתוב בה באותה מגילת יוחסין, שמנשה הרג את ישעיה. הוא מסביר רבה את המימרה האחרונה. אמר רבה, מי דנדייני וקטלי. מנשה דן את ישעיה הנביא כנביא שקר, ומשום כך הרג אותו. ושלוש טענות אמר מנשה לישעיה. אמר לי, משה רבך אמר, כי לא יראני האדם וחי, דהיינו שאי אפשר לראות את השם, ואת אמר, ויראה את השם יושב על כיסא רם וניסה, הרי הוכחה ראשונה שאתה נביא שקר. דבר שני, משה רבך אמר, מי כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, דהיינו שאפשר להתפלל אל השם תמיד, ואת אמרת, דרשו השם בהימצאו, מה שאומר שיש פעמים שהשם לא מצוי לקבל את תפילתם של ישראל, ושוב זה אומר שאתה נביא שקר. וטענה שלישית, משה רבך אמר, את מספר ימיך המלא, וזה אומר שאין תוספת של השנים שנקבעו לאדם, אלא מקסימום משלימים את מספר השנים שנקבע לו מראש ולא יותר. ואת אמר, לחזקיהו, אבא של מנשה, כאשר הוא היה חולה והוספתי על ימיך 15 שנה, וזה ההוכחה השלישית שאתה נביא שקר. אמר ישעיה הנביא לעצמו אחרי שהוא שומע את הטענות הללו, ידע נבי, אני יודע שמנשה דלא מקבל מה דאי מלא. שהוא לא יקבל את התשובות שאני אומר לו במשמעות הפסוקים, ואי אי מלא, ואם בכל זאת אני אומר לו, והוא לא יקבל את דבריי, איש ואי מזיד. אני אגרום שהוא יחשב מזיד בהריגתי, שכל זמן שאני לא עונה לו, הוא סבור להורגני בדין, אפילו שהוא טועה בהבנת הפסוקים. אז מוטב, אמר ישעיה, שאני אברח מפניו. מה עשה ישעיה הנביא? אמר שם של קודש, איבלה בארזה. ונבלה בתוך עץ ארז. וכך מסביר את הדברים המכתב מאליהו, הלא הוא הרב אליהו אליעזר דסלר, שנחשב לאחד מגדולי בעלי המוסר בשיטת קלם במאה ה-20, כן כרב באנגליה וכמשגיח רוחני בישיבת פונוביץ'. וכך הוא כותב, אמירת שם אינה בפה בלבד, אלא היינו שהשגת השם הוא מאומת בלבבו בשלמות, ועל ידי זה הוא יוצא מהגבלות גשמיות לעולם שלמעלה מהטבע והחושים. גם כאן, כשאמר ישעיה את השם, הוא יצא אל למעלה מן הטבע והחוש, בבחינה שאפשרה לו שיוכלל גופו בארז, ויהיה לרואה ואינו נראה למי שיביט בו בחוש הגשמי. וממשיכה הגמרא, אתיו עלי ארזה וניסרוה, אז הביאו את עץ הארז הזה וניסרו אותו, כי מטה להדי פומה, וכשהגיע המסור לאזור הפה של ישעיה הנביא, נח נפשי, הוא מת, והסיבה דווקא שם משום דאמר, ישעיה ובתוך עם תמי שפתיים אנוכי יושב. ובגלל שהוא קרא לישראל עם תמי שפתיים מדעתו, שלא ציווה לו הקדוש ברוך הוא לומר כך בנבואה, לכן הוא נענש שהוא מת כשניסרו את פיו. עד לכאן סיפור המעשה, ומקשה הגמרא מכל מקום קשו קראיה הדדי. אכן יש סתירה בין הפסוקים שהביא מנשה מהתורה לבין הפסוקים שאמר ישעיה. ומתרצת עכשיו הגמרא את הפסוקים אחד לאחד. ומה שאמר ישעיה ויראה את השם כדתניה, צריך להסביר את זה כמו הברייתא הבאה. כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מאירה, והם היו סבורים שהם רואים את השם, אבל בעצם הם לא ראו. משה רבנו לעומת זאת נסתכל באספקלריה המאירה, ולכן הוא ידע שלא ראה הוא בפניו. וכמובן שכל עניין הראייה פה, הכוונה להבנה, ולא לראייה חושית. ומה שאמר ישעיה, דרשו השם בהימצאו, ומשמעות הדברים שיש פעמים שהשם אינו מצוי, מתרצת הגמרא, הביחיד, הביציבור, שלגבי ציבור, השם תמיד נמצא ומקבל את תפילתם, מה שאין כן לגבי יחיד. שואלת הגמרא, ויחיד אימת, מתי השם מצוי לקבל את תפילת היחיד? עונה על כך, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. מה שמכונה 10 ימי תשובה. לגבי מה שישעיה אמר את מספר ימיך המלא, תנאי, יש מחלוקת תנאים בעניין, דתניה, שכך שנינו בברייתא. ישעיה אמר את מספר ימיך המלא. הפכנו דף, אלו שני דורות, שני הכוונה השנים שפוסקים לאדם בשעת לידתו, ולא כמו המילה לי שני עפר בברכה השנייה של 18, ששם המשמעות יש שנים, ולא כמו שאנשים בטעות אומרים שני מלשון שניים או שני מלשון שנים, שאם זכה משלימים לו את השנים, ואם לא זכה פוחתין לו. זה דברי רבי עקיבא. וכך גם מבין מנשה שאדם לא יכול לחיות יותר מהשנים שקצבו לו. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים שאם הוא זכה מוסיפים לו, ואם הוא לא זכה פוחתים לו. וכך הבין ישעיה שמה שאמר משה את מספר ימיך המלא זה לשון תוספת ולא לשון מילוי. אמרו לו חכמים לרבי עקיבא, הרי הוא אומר והוספתי על ימיך 15 שנה, ואיך תסביר את הפסוק הזה בישעיה? אמר להם רבי עקיבא לחכמים, מי שלא הוסיפו לו, שמתחילה היו רוצים לפחות מקצבת השנים שלו, וממילא מה שהוסיפו לו זה מה שנקצב לו מראש. והוכחה לדבר תדע שהרי נביא עומד ומתנבא נקרא בפנים, ויקרא על המזבח בדבר אדוני ויומר, מזבח מזבח, כה אמר אדוני, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטרים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ועדיין הרי לא נולד מנשה, שהרי הנביא מתנבא את זה בימי ירובעם, שנים הרבה קודם שנולד יושיהו. ובשעת חוליו של חזקיה הרי עדיין לא נולד מנשה שממנו יצא יושיהו, מה שמוכיח שבשעת חוליו גזרו לפחות משניו, וכשזכה השלימו לו את השנים שהיו לו מראש. שהרי כדי שתתקיים הנבואה שיוולד יושיהו צריך קודם להיוולד מנשה, וזה קרה רק אחרי שחזקיה הבריא, מה שאומר שאותם שנים שהוא חי אחרי שהוא הבריא היו כבר קצובות מראש. ורבנן, איך הם יסבירו את הפסוקים? מי כתיב מחזקיה? לבית דוד כתיב. כך שהמשמעות היא מחזקיה נולד אם איני שחרינה, שהרי לשון הנבואה זה הנה ונולד לבית דוד, ולא כתוב שהוא ייוולד דווקא מחזקיה, ולכן אין מכאן הוכחה שאותם 15 שנה נגזרו מראש, שהרי ייתכן שהנבואה הייתה מתקיימת או מחזקיה או מאדם אחר. ציטוט מהמשנה, אשתו שמתה וכו' ויבימתו שמתה וכו'. אמר על כך רב יוסף, כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה, שהרי דינים אלו מפורשים בפסוקים, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות הרוותה עליה בחייה, שאיסור אחות אשתו זה דווקא כל זמן שהיא חיה, וכל מי שקורא בחומש מבין את הדברים. אלא שרבי הקיף את כל הדינים במשנה, גם את הדברים שעולים בצורה ברורה מתוך הפסוק. בשעה טובה הדרן הלך פרק החולץ, עד לכאן.